שלום, שלום לכולם, לכל הצדיקים, שכם ישראל, בסדר.
שלום הרב.
שלום, נדב גם, זכות. איפה אתה נדב?
אנחנו בטף עזה, באזור שטחים.
איפה ב?
פותחיים. אנחנו בטף עזה, באזור שדרות.
וואו, בסדר, בן קרוב. בסדר, בהצלחה. איזה חטיבה אתה?
7394.
וואו, בסדר. טוב, יפה, בסדר, בהצלחה. בסדר, השכם. בסדר, טוב, אנחנו צריכים לסיים את פסקת עת. אני חוזר איפה שעצרנו אתמול, בתחילת עמוד זין. לא לשאוב מבירות זרחים מקרואה, אז אנחנו נדבר היום גם הרבה, תוך כדי שנחזור לפסקה י'. אנחנו רק אתמול קראנו את זה בשתי אפשרויות, או דרשה של הרב, תוך כדי תהליך ההתבגרות שלנו מהמלחמה, שמפתח את הזהות הלאומית שלנו, שלא נהיה חקיינים של, וננסה להידמות לזהויות אחרות, כמו ילד בגיל ההתבגרות, שבונה את הזהות שלו הרבה מתוך קנאה, אז הוא מנסה להתחקות לאחרים, וכמלדות ממעמקיה של עצמה, אבל יכול להיות, אנחנו בזאת השם, אני צריך להם גם פסקאיות ונבין, שלא לשאום מבורות זירים מקרואה, יותר מתייחס לצד האמוני שלה, לא להיות קשור לתפיס, בעצם שזה כל הקשר הכללי של כל פסקת עת, לעומת פסקה חית, שמתת את השקר של התרבות האירופאית, שבנויה על התיאולוגיה הנוצרית, ששם האלוהים זר למציאות, שזה בעצם בורות זרים, זרים. אותי עזבו מקור מים חיים, ישלוב להם בורות השברים, אשר לא יכילו המים, שזה בעצם עולם רוחני שמנותק מהמציאות הארצית הלאומית, שזה מה שיצר את כל הייאוש של פסקה ח', וזה כל האימון של פסקה ט', של בעניין אומה ודלות רוחה, הוא עניין אחד. שאלוקים אצלנו לא אלוקים זרים, אלוקים קרובים אליו. וזה מה שאמרנו, קצת קשור למשפט הבא, וכאן לפי זוכר למה שצרנו, תדלי רצון, עומק תפילתה. חיים מבאר תורתה, אומץ משורש אמונתה, סידור משר שכלה, גבורה מעוז רוחה. וכל עולה על שפרי שמע, כל מרוע הולכים מרחפת על מלוא היקום, ממי בראשית עד אחרית. כמו שהזכרנו פעם שעברה, שיש כאן חידוש גדול, שאיך בונים רצון, שזה משהו מאוד מאוד שקשור לכוחות מקורות הנפש, וקשור מאוד לעצמיות ולעוז של האדם, אז אצלה היא בונה דווקא מעומק התפילה שלה, ואיך היא בונה חיות, חיים, תסיסה, דווקא מבאר תורתה, ואיך היא בונה אומץ, דווקא מאמונתה, שזה, כמו שאמרנו, זה נדרש לכאן ולכאן, זאת אומרת, לחידוש גדול, שדווקא תפילה, דווקא תורה, דווקא אמונה, יכולים להצים גם כישורי חיים, והבעות חיים. זה לא קודש מנותק לחיים, אלא קודש כזה שקשור לכם. יש חידוש גם לכיוון הפוך, שסוף סוף את הרצון ואת החיים ואת האומץ, היא לא כמו עמים אחרים מנסה לבנות מבחוץ, אלא ממשהו פנימי יותר, עמוק יותר, שקשור לעומק החיים שלה, וזה מה שהוא מסיים, הרב אומר, כל מרוח אלוקים המרחפת על מלוא היקום. מימי בראשית עד אחרית. זה הפסוקים מתחת ספר בראשית, ואז הייתה טוב עבור, וחושר על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ומרחפת על פני המים, דיברנו את זה כבר בעבר, שיש הרבה בלבול בעולם, הרבה שבר, אבל רוח אלוקים מרחפת על פני המים, דה רוחה דמשיכה. מה שאמרנו שמרחפת זה מת פרח, כן, אותיות, או מת רפח. רפח זה תמיד ביטוי בפנימיות ל... כוחות רוחניים שהתבזבזו, שנתפזרו לכל הכיוונים. אבל במקור שלהם הם אמורים להיות פרח, מה שמצמר את החיים, מה שמגדיל את החיים. אבל בעקבות כל הטוב עבור, מת הפרח. ומרחפת זה איך לוקחים את הדבר הזה ומשיבים אותו מחדש, מכים אותו מחדש, דאו חד משיכה שמאחבת על פני המים, והם הולכים יהי אור ויהי אור, שזה בעצם התנועה שעם ישראל עכשיו הולך ומגלה בעקבות כל השברים של המלחמות. כי אני איתכם, נו השם, דבר שגד איתכם ציטי לכם מוצרים, ורוחי עומדת בתוככם, אל תיראו. שוקים שנאמרו בשיבת ציון, בבית שני, שרוחי עומדת בתוככם. הרוח הזאת היא לא מחוץ אלינו, אלא בתוכנו. וזה, כל זה קשור לשם צבקות, שזה שם הקרובים, שמחבר את הצביונות, את הרצונות של הקדוש ברוך הוא איתנו ביחד, כן, וזה בעצם הצורה הגדולה, שלא רק כלפי ישראל, אלא כלפי כל העולם כולו, להשיב מחדש את האמון בין עולם הרוח לבין עולם המעשה. לא מתוך זרות וניפור ביניהם, לא מתוך ייאוש, לא מאלוקים ולא מעולמיות. כל התרבויות שבעולם התחדשו על ידי חידוש רוחנו. וכל הדעות יתעשו, כל החיים יראו בשמחת ידה חדשה, בהתקומתנו כל האמונות, ילבשו בגדים חדשים, יסירו את הבגדים עצרים עליהן, תלשו בלבושי יקר, יזניחו את כל פיגול, כל תמה, וכל תיאוש בקבן, ודעו לנק מתלויות החודש ששוכנו מאז לכל גוי ולכל אדם בבאר ישראל. יש כאן גם קריאה לרנסנס תרבותי, כל תרבות שבעולם התחדשו על דרך חדשוכנו, שזה יותר העולם הכפרני שפתאום מקבל עכשיו חיות חדשה, חיות שיש בה עומק, שיש בה בשורה, אבל לידר גיסה יש גם פנייה אל כל הדתות שהאמונות שלבשו בגדי צועים, היו מחשבת פיגול, שזה בעצם נטיות רוחניות שהתגלו בשפלותן, בשנאת העולם, בשנאת החיים, בין אם זה מה שהרב מתייחס אליו בצורה ישירה כאן הנצרות, בין אם זה האסלאם בצורה המובטת שלו, שעכשיו כל הדברים האלה יצטרכו עכשיו להתחדש מחדש. ברכת אברהם לכל גוי הארץ תחל את פעולתה בתוקף ובגילוי. וברכת אברהם זה מחזיר אותנו לאורות ארץ ישראל, ומחים לעמוד י' פסקה ג', שמשם הרב דיבר על היצירה עצמית ישראלית, ועל הכמיהה האוניברסלית, שבגלות אנחנו קצת יותר ערים אליה, ובסוף שם הרב גם סיים, קצת אחים אחדים בכל מודם חתום אחדה, ואתה לא שקלי של האדם הגדול בענקים, ברכת אברהם חוזרתי דווקא על תשבת הגדולות, ויהיה ברכה בכך חותמים. הרב רומז שכל התקופה הארוכה של הגלות, שקצת שכחנו את הלאומיות שלנו, את עצמנו, באה לבנות כמיהה אוניברסלית. אבל ששווים להיות ישראל, שווים חזרה קודם כל לבניית הצד המיוחד שבנו, הצד מחבר את הקודש ללאומיות, אבל לא כל מיני גם מורתב בשאיפה הקוסמית של תיקון עולם מחוש עדיי, שלכן לוקי אברהם כיצחק בלי יעקב, אברהם קראו אר, יצחק קראו שדה, כמו שנקרא פרשת השבוע, יעקב קראו בית, אבל בסוף חותמים באברהם, בסוף, כן, ברכת אברהם חוזרת דווקא על תשבת דלתלות, ויהיה בכך וכך חותמים, כי זה בעצם מה ששאבנו כאן, ברכת אברהם לכל גויי הארץ, תחיל את פעולתה בתוקף ובגילוי. כן, שתיתן בשורה גדולה, לכל סקור גם בעמוד כבד גם, גם שם השם שביטוי בקת אברהם, העולם לא, לא ישראל מחכים, לא של בירות יעד שם השם, שם יצא לו אל סבלתו את ים מלוכד מבקת אברהם, ברוך לנו כהנה שם וארץ, לאן ועד השכון בגילות חשב, גם שם השם ידעת חמל מחר, שמתאר את כל עולם מתומתו, שבאברהם יש מצד אחד את הביטוי של כהנה שם וארץ, שזה כל המצל של הפסקה, שבשביל זה צריך בהתחלה להיות עם לבדת השכון, מה שאברהם ננסר מ... מכל המצורים של עם לבדד השכון, המצד שני הוא מתאר את העולם כולו מתומתו מכל השכב, כן, שזה יש לו גם בשורה אל כל העולם. אז אני חוזר אלינו כן, ברכת אברהם לכל גוי הארץ, אחרי פולטה בתוקף וגילוי, ועל פי יסודה יחל מחדש בנו בית ישראל, חובן עכשווי, הכנת תחייה חדשה, עמוקה ופית, אוחזת ומתוצץ, שם השם, איה אשר איה, הולך ומתגלה, עבור גודל לאלוקנו. וכמו שביציאת מצרים היה שבר גדול, ואברהם, ובשיחה משה רבנו, שואל מה שמי, מה אומר עליהם, מה המשמעות של הטלטלה הזאת, והקדוש אומר לו, איה אשר איה, שזה בעצם לומר, שהוא לא נעצר, כמו שעשו את זה תמיד, הוא אומר, זה כמו אתה מגיע אופק, שאתה מתורא שיש אופק מאחריך, ועוד אופק, ועוד אופק, איה, 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 כל הזמן יש לאן להתקדם, מה שנותן לכל החיים את הקדמה שלהם, ובעצם סוד אורו של משיח, שהולך ומתגלה, אבו גודל אלוקנו, ולא נותן למציאות להיקבע במיקום אחד, אלא נותן לפתיל לה, החיים, זה הבשורה הגדולה שעם ישראל בא לעיר בעולם כולם. מכאן אנחנו עוברים סדר לפסקה י'. פסקה י', כמו שאמרתי, מפסקה ז', כמו שהזכרנו, עוד אומר שהפסקות עסוקות יותר באיך המלחמה, מלחמת העולם הראשונה ספציפית, תרמה לעולם. פסקה ז', זה איך תרם ללמודת ישראלית. פסקה ח', איך זה שחרר את אירופה שקשה. פסקה ת', רנסנס חדש, זה מאיר לכל העולם כולו. פסקה י', זה עבודת הצדיקים. מה המלחמה פועלת אצל הצדיקים. וזה קצת מחזיר אותנו לסוף פסקה א', שגם שם הרב אומר שאחרי המלחמה יש עבודה גדולה של צדיקים בדעה גדולה וגבוהה עצומה לקבל את התוכן ניצה שלא השם גילה פעולה נורא הזאת. שיש איזושהי בחינה עמוקה שהתהליכים העמוקים שהמלחמה פועלת, היא פועלת בחשאי אצל יחידי סגולה שבונים מחדש את כל המציאות כולה. זה פסקה י' שבעצם הסוגיה שלה היא תיקון חצות. תיקון חצות זה כמו שרבי אמר המשך שקמים נבוני לבב וחצות הלילה בידי מלחצים כילדה. תיקון חצות זה בדיוק במקום הזה שהוא לכאורה לא קשור על הרי, לא קשור על החברתיות, הוא הכי רחוק מהחברתיות של אתמול ומהחברתיות של מחר. שיא עומק הלילה שכלפי חוץ לא רואים כלום, ואז אדם נמצא, כמו שהר כותיר בעולת ראייה, הפסח אינו נוכל לילת חצות, נמצא בשיא ההתבודדות, בשיא ההתכנסות הפנימית, בנקודה הכי פנימית של החיים, שבעצם אדם מבין שיש משהו שהוא קודם לחיים, שמנו נולדים חיים, וצד אחר שחצות לילה, ניתעתי אותו עכשיו כמקום שהכי רחוק מההמוניות, מהיום, מהחברתיות, אבל יש משהו בחצות הלילה שהוא תמיד הרגע של ההולדה. אין בו בעצם המציאות נולדת מחדש, כמו שהפיכה לסדר, והיא בחצי הלילה שמתארת כל התהליכים הגדולים שהיו בהיסטוריה, שהיו בדיוק בחצות הלילה. כמו שהגמרא אומרת, כחצות הלילה, כי זה דבר כזה שבני אדם לא יכולים לעמוד עליו. רק הקדוש ברוך הוא יכול לומר בחצות. בעולם שלנו, אנחנו רק יכולים להיות נרמזים אל הרגע הזה של החצות, וחצות הלילה, כן, כמו שגם נפי זוכנים בכלל הלכתית, אדם שמתעורר באמצע הלילה, מי חצות הלילה יכול לומר בקות השחר, מאז כבר המציאות נמצאת בהכנה ובבנייה שלה של מדרגת החיים החדשה. ודווקא בחצות הלילה, שזה מקום מצד אחד מאוד שרחוק מכל אור, עומק החושך בצורה הגלויה, עומק ההתכנסות בצורה קצת יותר פנימית, עומק ההתחדשות במקום יותר עמוק, אני נוטה לערב כאן מדבר, איך בהם המלחמה פועלת את הפעולה שלה. אתם שומעים אותי? כל מה, אני פשוט רואה אותי לפעמים בפריט, אז אני לא יודע אם אני לא בסדר. אז אומר הרב, בגדולת העולם, בהופעת עזיב של קדושת ישראל ברוממותו. אין אחיזה לכל זונים, לכל עומדים בחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, שתוכל לעמוד חוץ במציאות, אורמה, כבודה, ו- לשפעת יקרת קודשה. כי האור העליון, זיו ייחוד המיוחד, שסודו העליון, אור אמת, כאן כתוב כאן בבחיר אותו, אבל בכתב כתוב בהיר אותו, חי בו. הרי הוא קשור בסגולת ישראל. השם אלוקיו אמו, הוא תורת מלך בו. נקרא עוד כמה שורות, מירדת העולם, השפעת הנשמה הישראלית, נפרד היחוד העליון ממקור אחדותו. ועלה למעלה, להרקיע לשווקים, בעולם החיים לא יופיע. כי אם נגעה זהורית של היחוד התחתון, הנשאב מהבעות השאובים, מיד זרים בו נוגעת. איך ישראל תחיל, תזעק וחבליה, אוי נה לי. כי היפה נפשי, רזי תורה לחיצונים יסרו, התורה נשרפת, כבליה נשרפים, ואותיות פורחות, בני ציון יקרים, אפר תחת פירוסם. אז עוד תקראת מה שקמים נבוני לובב, בחצות לילה, וכואבים את הדבר הזה, אבל אנחנו קודם כל רוצים קצת לתאר את התיאור שאהב כאן בצורה עמוקה יותר, מה עומק השבר שמסתה מוכרי כל המלחמה. כי כמו שאהב כאן כתב את הדברים האלה כמובן בתקופת המלחמה, בשעות הבאות, כמה שעות אחר כך, כל נערי נחלי ידי משפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתימה, רואה את כל הצעות הגדולות של מלחמה, אפשר לתאר אותם בהרבה רובדים, אפשר לתאר אותם ברובד האישי של אנשים שנלקחו לאדם, ברובד הלאומי, ברובד האוניברסלי של השבר הגדול שנמצא שם, אבל הרב הכוונה, כמו שאמרתי, קשור לחצות הלילה, קשור לשבר הכי עמוק, לשער השכינה, לנקודה עמוקה שעוברת טלטלה, עובד כאן משבר גדול מאוד, אבל מה שהחצות הלילה שיא החושך, במצד שלי כמו שאומרים, זה גם שיא הלידה של תנועת חדים, חיים חדשה שתבוא בעקבותיה. וזה מה שהרב כאן קצת מנסה, בשקה שלנו כאן, קודם כל בכלל לכאוב את הכאב הגדול, כמו שהזכרנו את הדוחים, את דברי הרב בן היה על גואה גואה, על כל הרעידות האדמה, כמו שהרב אמר, זה רעידות אדמה גם תרבותיות, שנוכחות שבועות לעולם, שהן באות בגלל שתי טיפות, שהקדוש הוא מזיל בים, אוי לי שהחרבתי את ביתי, והגליתי בנה אל בין אומות העולם. כן, שזה בעצם הכאב של מה שבאמת חסר בעולם, של נויו של עולם, שאותה מצוות חסרה. ואף כאן ינסה כאן בפסקה שלנו, קצת לחבר אותנו למה באמת חסר, איזה נקודה יסודית חסרה. הרב כאן, בפסקה שלנו כאן מאוד, יעמת אותה אל מול, וזה קצת קשור מאוד לשתי הפסקות הקודמות, אל מול שברגע שחסר האור של בית המקדש, אז בוואקום הזה נכנס שיבוש גדול מאוד, שזה מה שהמכנה הערה מיסטית, מכונה אמונית, הדוחקת רגלי אור ישראל. וכמובן שהרב כאן מדבר בצורה יותר ישירה על הנצרות, כן, ההערה המיסטית, מה שתמיד הגמרא אומרת על אותו האיש שכישף והסיד והדיח, שהיה לו עולם רוחני מיסטי, והרב מכנה זה כאן בכוונה בתור מכונה אמונית, זאת אומרת, זה אמוניות שהיא טכנוקרטית, שהיא בעצם איבדה את כל רוח החיים שבה, את כל הלב הפנימי שלה היא איבדה, ואת כל זה הרב כאן, רב שאולי עוד משהו לפני שניגע בעיקר, והרב אומר שזה מוסד, הדוחק רגלי אור ישראל. זוכרים בפסקה הקודמת אמרנו שעכשיו הגיע הזמן לעמוד אכן על רגלי אופי הרוחני. דברנו שרגליים זה מבטא איך עולם רוחני יש לו גם רגליים, יש לו אחיזה במציאות. וכל המכונה המיסטית הזאת, האמונית הזאת, ההערה המיסטית הזאת, בא שקר שאין לו רגליים. בא לנתק אותנו מהחיבור שלנו למציאות, מהחיבור של הקודש גם אל הרגליים, להפוך את יעקב להיות סולע ליריחו, לזלזל בעצם בקודש שאין לו רגליים, זה בעצם ליצור עולם מוכני נכה, עולם מוכני שבור, שבעצם אין בו את בתורכנו כמות לארצנו. כל זה ביטויים יותר גלויים של מה שאב כאן מנסה לומר, שבא בעקבות השבר, אבל את השבר עצמו אב כאן לוקח למקום מאוד עמוק. לסוגיה של הייחוד העליון, והייחוד התחתון, והייחוד המאוחד. נכון? אני רק מאתר את המילים. כאור העליון וזיו הייחוד המאוחד, שיסודו העליון חי בו, אז נפרד הייחוד העליון, קורה כמה שעות אחר כך, ולא מופיע כי אם זה האורית של הייחוד התחתון. אנחנו אולי, זה בזאת השם, אני נהיה, כאילו, מחר אולי נראה את המקורות ככה יותר בפנים, בשמונה קבצים, פסקה שלנו צמודה, נמצאת בקובץ זין י"ב, צמודה לקובץ זין י"א, שם הרב מסביר בצורה עמוקה את המושגים האלה של ייחוד עליון, ייחוד תחתון, ייחוד המאוחד, גם ייחוד הכפול, אז נמתין מזה למחר ככה, למה זה יותר בנחת, אני רוצה עכשיו ככה יותר, אבל את המסר הכללי שהדברים אמר, כי המסר הכללי הוא שאנחנו יודעים שייחוד עליון זה שמה ישראל השם מכן לשם אחד. ייחוד תחתון זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זאת אומרת, יש קודם כל לראות את הכל מהמופע האחדותי הכללי של הדברים, שזה השם נוקנו השם אחד. זה בעצם הניגון העמוק הפנימי שהאומה ישראל מבשרת בעולם את האחדות האדירה של הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ, אבל יש איך זה מתגלה בתוך המציאות העולמית. שם זה צריך לעבור הרבה מדרגות של ברוך, שם, כבוד, מלכותו, בעולם ועד. כמו שהרב אומר בעולת ראיה, שבעצם ברוך זה אולי המקום הכי שורשי של דברים. שם זה, זה מהשורש נבנה מהות. כבוד זה כבר הנכחה. מלכות זה פנייה כלפי העולם. עולמיות זה כפשוטו מלשון אליהם. ועד זה מלשון העדיות, התוספת, המותרות. כן, כמו יביא עדודה לבית דין, את הגופה שלה, שזה כבר לא התוכן עצמו, אלא הגופניות עצמה שמתלווה לדברים. יש גם קודש כזה שמצליח לחדור מהמקום העליון ומשתלשל עד למקומות הכי נמוכים. אבל זה מאוד מאוד תלוי. אם הוא יונק מההרמוניה האחדותית ששמה את השם כאן שם אחד, אז כל הירידה לעולמיות ולדבר בשפת העולמיות זה רק ברכה, זה עושר גדול מאוד. אבל אם אין את שמע ישראל השם מכן לשם אחד, שאני כבר בעצם אומר, אין את בית המקדש, אין את המקום שבו הכל קשור אל הלב, אז כל הניסיון לפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך העולמיות, זה לפגש עם הכל לא מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה, אז הכל יבוא בצורה של הוכחות חיצוניות, ושל הוכחה על דרך השלילה, וכל מיני דברים כאלה שהרבה יד אנושית נגועה בהם. ואז במקום הזה זה גם עבודה גדולה, וזה בעצם עבודה שגדולי העולם עשו בגלות, הרבה מעבודת הרמב״ם שניסה להסביר את התורה בצורה רציונלית, בצורה שכלית, בצורה של הוכחות, אבל כשזה נמצא רק שמה, יש סכנה שיד זרים תיגע בדבר הזה. כאן איבדנו את הפער האדיר בין ישראל לבין העמים, כי אנחנו לא מתחילים מתוך האלוקיות שבנו, אלא כאילו מדברים בשפת העולמיות ומנסים להסביר בשפת העולמיות כל מיני דברים שמים, למה על דרך השלילה נקרא לזה להיות מחובר על הקודש. כן, אני מאוד מזכיר את מה שדיברנו, אתם זוכרים ממש פסקה א', מגיע תשפ"ד, נכון, על עולם שבונה את הכל רק על דרך השלילה, עולם שבונה את הכל דרך החיוב. עולם שבנוי על עץ הדעת טוב ורע, שהטוב נדע מפחוי דמתית, זאת אומרת, עולם של חי חיים, שבית המדשי הקיים, אינו קודם כל קשורים לעץ החיים, אינו קודם כל קשורים לגודל עצמו, ומתוך עץ החיים הערנו גם את עץ הדעת טוב ורע. אבל בגלות, אנחנו רוצים במצב כזה עגום, שנקודת המוצא מתחילה מתוך העולמיות, שלכן הכל בא בצורה רדודה, רזה, עלובה, שזה בעצם סיכי כדרה, שזה בעצם, הרב מסביר שציקי גדרה באחד מהפירושים, שזה בעצם זה לקחת עם לחם, לשאוב את מה שנשאר מהתבשיל, זה לא לפגש עם התבשיל עצמו, אלא רק שירה עם שולחן גבוה, אבל במקום הזה, אז קודם כל, כמו שמעתי, הכל רדוד, וכבר לא כל כך מובן ההבדל המהותי בין ישראל לבין העמים, אבל יותר מזה, מכיוון שהכל רק על דרך השלילה, אנחנו מוכרחים את הדברים, רק מסירים את הזוהמה, אז בעצם כל הבשורה של הקודש, נקודת המוצא, היא שיש רע בעולם. אנחנו רק מנסים לגבור על הרע. אבל זה כבר בעצם שם אותנו במקום כזה, שכאילו להודות בשניות, להודות שלקחת את הרוע כדי נקודת מוצא לכל מה שאנחנו פועלים. ויותר מזה, זה מלא יכול לגרום לזה שכל עולם הרוחניות, הוא תמיד היה משהו מוזר, משהו תפל, משהו שהוא לא המציאות עצמה. בהקשר המסם הזה, שאנחנו חיים את רק את הייחוד התחתון, בלי הייחוד העליון, רק מתוך המציאות הדעבדת, בלי המציאות העליונה, אז כבר יד זרים יכולה לגעת בדבר הזה. והרבה השפעות אמוניות זרות של הנצרות חודרות אלינו, ואז הכל נמצא בצורה שפלה. ובעצם הרב אומר, מעבר לכל הכאבים הגלויים, שבעקבות הדבר הזה, זה גם פעם בה נבין איך זה מייצר מלחמות גם, איך זה מייצר דברים לא טובים בעולם, איך זה מייצר הרבה מהירות בעולם, אבל יש כאן משהו שקודם כל אנחנו בכלל לא קשורים לעצמנו, לא קשורים לגודל, לא קשורים לרומות שלנו, אולי רק שורה ראשונה נקרא כיפה, אני רואה שאנחנו נצטרך הרבה יותר בן אחד ללמוד את הפסקה הזאת, אבל הרב אומר, בגלל ישראל עוד פעם, מופת הזיב, שיודע אצל אותו זיב, תבין אצל הרב, איך הנקודה העליונה משפיעה על החיים, כן, מפיקים זיב, שזה כמו זווית, שיש נקודה שורשית, שהיא מחיה את כל גילוי החיים, אשר יש את הופעת הזיב, שיודע אצל ברומותו, זאת אומרת, שכל גילוי החיים, יונקים מהמקור שלהם, אין אחידה לכל זונים, אז זאת עולם בכלל לא בשפה שלנו, לא מאיימים עלינו, לא יכולים מלא לבלבל אותנו, ולא יכולים לזהם אותנו בקדנות שלהם, בכל דבר יכול לפצל איזה מוסד הדוחק, רגלי רוצה לזנה והאמינה, בכלל להקטין את ישראל, ובטח לא לדמות, שכאילו הרגליים שלנו, הם רגליים כמו רגליים של עשיו, כן, רק שיעקב נמצא בחוץ לארץ, רק השרו של עשיו יכול לפגוע בו, ויגידו, הרגליים שלנו והרגליים שלך אותו דבר, ועד מלא, הכל מתבלבל, ואנחנו מרגישים מבוכה מהרגליים, ניסים להילחם בהם, שיעקב יחזור ארץ ישראל והגיע לשכם, אז הוא יהיה שלם, יתרפא מצלתו, אבל שזה צריכים איזה שיבה שלנו למה שאנחנו באמת, במקום הזה אין מקום לבצר איזה הרב מסית מוכן למדיד שתוכל לעמוד חוט ממציאות, עכשיו תראו, האומה, כבודה ושפעת יקרת קודשה, הרב כאן חוזר על המשולש שדיברנו פעם שברה, אתם זוכרים, נכון, האומה, נכון, בפסקת ית אמרנו, פעמיים הזכרנו את השלישייה הזאת, שהאומה זה בעצם מקומת החיים הטבעית, כבודה זה הצורה שבה, כמו שהרב שם אמר, האחדות של כוחותיה, או שהרב קרא לזה אור לקי באמת, שזה בעצם תוכן פנימי שמחיה אותה, אבל עדיין בשפה עולמית, ושפעת יקר קדושתה, יקרה, כמו שאמרנו כמה פעמים שרב, זה כבר פנייה לעצמות, שכמו שאב באות התחייה, למדבט אומר, שעוברים מהכבוד אל היקר, כן, וגם באות התשובה יש לו פסקה כזאת, שזה בעצם, כמו שאמרנו, קומה שלישית שמה, שזה אור אלוקי ישראל, או את השם ששוכן מקרבה, שזה בעצם כבר לפנות למקום יותר עליון, ובשפה של ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד, יש את מלכותו, זה הלאומיות, כבוד, זה הכבוד כאן, ויש את השם, זה הנקודה הגורלית הפנימית. אז בצורה שלמה, יש כאן מרץ שלמה של אומה כבוד שפת אחותה, שזה שם כבוד מלכות עולם ועד, שיונק משמע עשה לשם נוקם לשם אחד. אבל עוד מעט, טוב, זה כבר נראה מחר, מה זה בכלל, אולי פעם בעניקה זה בן אחת, וכל המושגים שאיחוד זה נכות אותו, וזיו המאוחד, עוד נראה שיש גם מושגים אחרים, שאיך הכל מסתבך, ולאיפה אנחנו קמאים, אבל בעזרת השם, רבותינו, הגיע הזמן, המנחה, אז בעזרת השם, אנחנו נשלים את הדברים, בעזרת השם, אני מקווה מאוד שזה יהיה מחר, אני לא בטוח, אם זה יהיה מחר או מחרתיים, ואיך שלא יהיה, זה יהיה שידור, לא כאן בזום, אלא פנים אל פנים בעזרת השם. בסדר, בעזרת השם, אז כל טוב. כן. מה זה?
למה? למה
ברוך שם
כבוד
מלכותה
אנחנו רואים בשקט,
והיה
גם
כיפור
בקול,
תכף
נשמע שהוא יותר עליון.
אז אנחנו נדבר על כל זה מחר, בעזרת השם, בסדר. מחר נדבר על 17 ברוך שכבודו, בעזרת השם. אשריכם, בעזרת השם. זה געגע מאוד. להתראות, כל זה.